אדם שם טוב. גם סתם שם טוב. אז ננסה לראות מה... לימוס את דוד המלך, מי זה דוד המלך, מה המהות שלו, מה העניין שלו, לפי החסידות, וגם באיזה מידה הוא קשור לשבועות. הכותרת זה תפילה לדוד, שמורה נפשי כי חסידני. אז על דרך הפירוש, הייתי אומר שבחסידות, אז דוד המלך הוא, כמו שנראה, הוא בעצם מייסד לחסידות. לא לחינם, גם הוא וגם הבעל שם טוב נפטרו באותו יום, כי בעצם דוד המלך הוא כבר הראש והראשון של כל הרעיון של הכיוון הזה, אולי אפילו, דוד, אפילו יהודה, אבל זה נראה בהמשך. אומרת הגמרא מסכת יומא, אמר רב הונא, כמה לא חלי ולומר איש גברא דמר יסיעי, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. אומר רש"י, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמר יסיעי, כמה סמוך ומובטח, ואין צריך לדאוג, לחלות ולדאוג מכל רע, מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו, שהרי מצינו שאול נכשל באחת ועלתה לו לרעה לקונסומיטה ולבטל מלכותו, ודוד נכשל בשתיים ולא עלתה לו לרעה. כן, אומר רב הונא, קיצור, מי שגברא דמר יסיעי, אותו אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ועוזר לו, הוא מסודר, כן, הוא לא צריך לדאוג, הכל יהיה בסדר. ולכן דוד המלך, למרות שהוא חטא יותר, חטא שני חטאים, הגמרא שם עושה את החשבון של זה, תוספות עוזר לגמרא. בכל מקרה שם דיון בגמרא, מה בדיוק היה, על איזה חטאים מדובר של דוד המלך, אבל דוד המלך חטא שני חטאים, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מחל לו על החטא שלו, על החטאים שלו. אבל שאול נכשל רק באחת, וכבר בגלל שפעם אחת הוא חטא, עלתה לו לרעה, לקונסומיטה, לבטל מלכותו וכו'. וכמובן השאלה שמקוממת כל אחד מכם בוודאי היא מה? לא פייר, נכון? ברוך, מה זה? לא מוסרי, זה שמפרוטקציה, כאילו מה זה שהקדוש ברוך הוא דוד המלך, אז בגלל זה באים והקדוש ברוך הוא סולח לו על החטאים שלו, אבל שאול אפילו פעם אחת שהוא חוטא אז כבר מודים אותו מהמלכות. זה לא, זה לא פייר, זה לא הגיוני. אז את השאלה הזאת, ארי, המהרש"א גם שואל, ועוד כמה חכמים, בואו נראה. אומר המהרש"א, כמה לא חלי וכו'. כבר נתקשו בזה מפרשים, וכי משוא פנים יש בדבר. כן, מה זאת אומרת? ותרצו בזה, דחת שאול הוא גדול ביותר, לפי שהוא דבר הנוגע במלוכה, כמו שכתוב, לך והגיתה וכו', מולל ועד יוניק. מה שאין כן בחטא דוד, שהוא חטא הכולל בכל ישראל. נקודה ראשונה אומר המהרש"א, יש הבדל בין אופי החטא של דוד לבין אופי החטא של שאול, החטאים של דוד, כן? שהחטא של שאול זה חטא שהוא קשור לבעיה בהנהגה. בעצם כששאול נכשל ולא גילה את רצון השם דרך הנביא, בעצם הוא בירר וגילה שהוא לא ראוי למלוכה, למלכות. ולכן הוא נענש על זה וניתן מן המלכות. אבל החטאים של דוד הם חטאים פרטיים, ולכן לא נתלה ממנו המלכות למרות החטאים שלו. אבל זה לא מספק את המהרש"א, אבל ישנה דגברא דמרי סיעי לא משמע כן. הרי הגמרא מפורש אומרת שכמה לא חלי ולא מרגיש, גברא דמרי סיעי. זאת אומרת, היתרון של דוד המלך זה לא שהוא חטא חטא פרטי ולא חטא כללי, זה לא משנה מהגמרא, אלא זה שהוא באמת הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ואני לפרש בזה על פי מה שאמרו, הוא הבא לתאר מסיים אותו מן השמיים. והיינו גברא דמרי סיעי, לפי שהוא בא לתאר, והודה על חטאיו, וקיבל עליו ייסורים כדלקמן. ולכן, לקח מן השמיים סיור, לשוב בתשובה שלמה, כמפורש בכמה מקורות בספר תהילים, מה שאין כן בשאול דלא מצינו בו, שהודה על חטא זה, לפניו התברך ברוך הוא, ולא קיבל עליו ייסורים, לקח על תאו. אומר המהרש"א, יסוד מאוד חשוב, שמאוד מאפיין את דוד המלך, וכן ההבדל בין התגובה של דוד המלך כאשר נתן לפיר, אומר לו ממיתו על חטאו, כן, בכבשת הרש, לבין התגובה של שאול כאשר שמואל בא אליו, ההבדל ידוע, ששאול מתחיל להגיד, זה, כן, עשיתי, וזה, אבל חמל העם, ומתחיל להתפתל. דוד המלך, חטאתי, במקום, מיד אומר, אכן, נכון, לא הייתי בסדר, מודה על הטעות, וממילא מיד מתחיל בתהליך של תשובה. לכן הכוונה של גברא דמרי סיעי זה הבא להתאר מסייעים בידו. בגלל שדוד המלך מראש בגלל הענווה שלו, שכל כך מאפיינת אותו. הוא בא וישר בא להתאר, אומר, נכון, יאללה, בוא נתקן. הייתה פה נפילה, הייתה טעות, איך מתקנים את זה? אז אומר למר אסיעי, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, בא להתאר מסייעים בידו. אבל שאול, שבנה על הכוח שלו, על היכולת שלו, ולא נכנע, ומיד, כאשר הוא שמע לחטא, לפני הקדוש ברוך הוא, אז לכן הוא לא זכה לסייעתא דשמיא, ולכן הוא עבר מלכותו.
כמו שהוא אפשר לחלק לשני, ממש
לא לחלק לשני, זה מה שהוא מסביר. מה שהגמרא אומרת, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמר אסיעי, הוא בעצם אומר שדוד המלך זכה לסייעתא דשמיא, ושאול לא זכה לסייעתא. מר אסיעי זכה לסייעתא דשמיא. הוא רק מסביר למה דוד זכה לסייעתא דשמיא ושאול לא. הוא אומר, דוד זכה לסייעתא דשמיא בגלל שהוא בא להתאר. הבא להתאר מסייעים בידו. אבל שאול לא זכה לסייעתא דשמיא בגלל שהוא לא פתח את הפתח הזה של, של הרצון שלו, כן, של הפתיחות לבוא ולעשות תשובה. בסדר? עד כאן בניגניה. אומר השפת אמת. שם בגמרא. מכירים את השפת אמת בדרך כלל מהפירושים שלו, מהחסידות שלו על התורה, אבל השפת אמת... לא פחות חשוב בפירושים שלו על השס, ואני מציע לכם שבכל מקום, כל מסכת שאתם לומדים, שיש שפת אמת, אז תתרגלו לפתוח שפת אמת בגלל שהוא פשוט, פשוט נהדר. פה יש לנו דוגמה מופלאה, שבעצם הפירוש שלו בסוגיה הוא בעצם ביטוי לתורה שלו, שנאמרת גם כן בספר בראשית. כן, כמו יש פה חיבור בין פירוש השס לבין החסידות שלו. אז ככה אומר על הסוגיה הזאת. שם בגמרא כמה לא חלי ולא מרגיש גבר דמר אסיעי, עיין במערשה, דכולם מקשים לכם לסוף פנים יש, ולי נראה פירוש, דם שתי מדרגות של צדיקים. יש צדיק מתחזק בצדקו מאליו, לכן אמרו עליו כבן שנה בלי חטא, ולכך באמת באחת עלתה לו. אבל דוד המלך עליו השלום היה בחינת תפילה, דלית להם מגרמי כלום. ואין בזה עניין מסו פנים, רק שאול בעצמו בחר לו זה הדרך להתנהג על, אימו על פי מעשיו. וזה עצמו מאמר הגמרא בסמוך שלא היה בשום דופי. אומר פה השפת אמת, דבר נפלא, אומר, יש שני סוגים של צדיקים. יש צדיק כזה שהוא גבר, כן? הוא בונה על עצמו, הוא יש לו אישיות, יציבה, אדם, מיוסד, עובד על עצמו, מרשים, והוא כאילו הוא עצמאי בשטח. שזה הדמות של שאול המלך. שאול הוא אדם שהוא צדיק יציב, כאילו, עומד בכוחות עצמו. זה סוג אחד של צדיק. אבל יש סוג אחר של צדיק, שהוא צדיק שזה בחינת תפילה. כן, דוד המלך אומר בתהילים, ואני תפילה. מה זה ואני תפילה? שכל הבחינה של דוד המלך, כל המהות שלו, זה בחינת התפילה. ומה זה תפילה? תפילה זה ביטול, תפילה זה הכנעה. תפילה זה אדם כגמול אלי אימו. תפילה זה בעצם אדם שהוא מרגיש כל הזמן שהוא לא יכול בכוחות עצמו. בואו נאמר את זה במילים פשוטות, אדם תלותי. עכשיו, אדם תלותי זה נשמע דבר נורא, כן? כאשר הוא תלותי, כאשר הוא תלוי באנשים אחרים, בחברה, בנורמות, בכל מיני דברים אחרים, בהורים שלו, בחברים שלו וכו'. אבל דוד המלך, הוא פיתח תלותיות בקדוש ברוך הוא. הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. וכל הזמן הוא צריך את הקדוש ברוך הוא, ואני תפילה. כן, לא זה קצת איפה, הבחנה בין בחינה של תורה לבחינה של תפילה. התורה בונה את האדם, כן, יורד לאדם מלמעלה ובונה אותו פה, בעולם הזה. הוא אדם של תורה, התורה מורה לו את הדרך, הוא יודע מה לעשות, הוא יודע איך להתנהל. יש לו מסלול התקדמות משלו. תפילה זה בעצם החזרה במסלול לאחור. כל הזמן אדם חוזר ובטל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני מצד עצמי, מה אני? אני כלום. ופה המוקד של שאול, בוא נאמר לצורך העניין, זה המוקד של התורה. שאול היה בנוי על תורה. אדם, מי שיחמו ומעלה, כמו שאומרת שם, כמו שאומרת פסוקים. היה אדם בעל מדרגה מצד עצמו. ודוד המלך היה לית למגרמי כלום, כן? זה הבחינה של דוד המלך, שהוא גם כן הביטוי של ספירת המלכות, שהוא בטל, בטל ובוטל, לא מצד עצמו לא שום דבר, אלא כל מה שיש בו זה בעצם הקדוש ברוך הוא. ולכן, שאול כאשר הוא נופל, אז הוא נפל, גמרנו. אלא שהוא בונה בעצם על כוחות עצמו, על היכולות שלו, אם הוא נכשל, אם הוא נופל, בסדר, אז נגמר הסיפור, אין מה לעשות. לא הצלחת, ניסית, כן? לא עמדת בניסיון, אז גמר, נגמר הסיפור. כי כל הכוח שלו זה כוח העמידה שלו מצד עצמו. כאשר הוא נופל, אז מה זה, הסיפור הזה נגמר. אם נרצה לקשר את זה למרשה שהיינו קודם, שאול הוא מאוד מאוד אחוז בעצמו. ולכן גם קשה לו מאוד להודות בטעות. בגלל שבעצם הוא, וזה הוא מבין, שהוא גמר. ברגע שהוא נופל ונכשל, אז בעצם אז הסיפור נגמר. כי באמת אין לו שום ערך אם לא מצד יכולת העמידה העצמית שלו. וכאשר הוא לא מצליח לעמוד, אז בעצם הכל, כל הסיפור הסתיים. דוד המלך, בגלל שהוא ביטול גמור, והוא יודע שכל מה שיש לו זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן בו, אז מלך זה גם הרבה יותר מאפשר לו, משחרר אותו, לבוא ולהכיר בטעות ולהודות. ולהגיד, כן, כאילו, הייתה פה נפילה. עכשיו הוא לא לבד בסיפור, כן? יש פה מישהו ששותף איתו באשמה, באחריות, נכון? בסדר, כאילו אם לא היית גורם לי בזה, אני מכירים את הגמרא הזאת שאומר לו משה, כן? אחר הכל אתה הכשלת אותי.
למה? איזה גמרא?
מה?
איזה גמרא?
דוד המלך שאתה קדש בחור. הוא אומר לו, זה לא פייר, למה רק שלושה?
למה רק?
אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. למה לא אלוהי דוד? אני לא טוב. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא אני אעשה לך ניסיון, ונראה אם אתה עומד בזה, אתה מצטרף.
מריבור
הלב
משביע רעב.
מה?
מריבור הלב, זה כמו שמריבור הלב, משביע רעב.
כן, כן. ואז, זה יום, פרק 70, אני חושב, נדמה לי. תחפש באמצעים האלקטרונית, קצת כזאת. בסדר, אז דוד המלך, הוא הרבה יותר, הוא ענב, הוא פתוח, הוא משוחרר, הוא הרבה יותר בביטול לקדוש ברוך הוא, ולכן הייתה נפילה, אז ישר הוא יכול לראות את זה, והוא מבין שגם יש אפשרות לתיקון. הקדוש ברוך הוא, שבעצם, ברור שיש אחריות על המעשים, זה לא שהוא מתנער לגמרי מהאחריות, הוא אומר חטאתי, הוא לא אומר חטאת, כן? הוא לא אומר השם אתה השם, הוא אומר בסדר, חטאתי, אבל בגלל שהחטא בסופו של דבר הוא יודע שזה לא רק אשמתו, הוא מבין שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, גם במקום של הנפילה, ואין לו אגו, ואין לו תפיסה עצמית חזקה, אז לכן גם בקלות יכול לחזור. ופה אנחנו מבינים את ההבדל בין דוד המלך לבין שאול. למה שאול, כאשר הוא חטא, אפילו חטא אחד, אז כבר אין אפשרות תיקון, ואנחנו רואים את זה שאין אפשרות תיקון. שאול מוכיח לנו שאין אפשרות תיקון. הוא לא יכול לקבל, הוא לא יכול לעמוד מול החטא. אבל דוד המלך, שהוא עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, בעליות ובירידות, הוא עם הקדוש ברוך הוא, את למגרמו כלום, הוא בביטול גמור, הוא בחינה של תפילה, הוא בתלותיות בקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא יכול להפיל אותי, אז גם הוא יכול להרים אותי מהמקום שאליו הגעתי. ולכן דוד המלך חטאתי, בסדר, מקבל, יאללה, איך מתקנים. וזה שתי בחינות של צדיקים, של דוד ושאול, ואיך שאדם מתנהג, איך שהוא בונה את האישיות שלו, איך שהוא בונה את הצדיקות שלו, אז כך גם כן הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו, וזה בעצם הפירוש של ההבדל בין שתי התגובות האלוקיות לחטאים.
אני לא
משמע
כך
שהראשון הוא צדיק,
נשמע כאילו
כביקורת.
שני צדיקים,
אני לא חושב
שיש
בזה
משהו,
נשמע כאילו... יש ביקורת מסוימת, אבל גם אי אפשר להתכחש לעובדה שזה צדיקות. זאת אומרת, אדם, זה דבר מרשים. זה אדם שמצליח באמת בכוחות עצמו, לבנות אישיות, יציבה, מוסרית ורצינית. שעקרונית הוא יכול להצליח להסתדר, אבל לפעמים הוא עומד לפני כאלה ניסיונות שבסוף הוא ייפול, וזה בעיה, אז זה קשה.
צדיק
זה לא,
יכול להיות
יפה,
כאילו, סתם חילוני ש...
לא, 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 צדיק, זה צדיק, זה באמת צדיק.
אין פה מובן דרכי, או משהו כל
אחד... עדיין שיש לך, לא, לא צריך להקצין את זה בצורה כזאת. בואו נקדים את המאוחר, בסדר? אני מרגיש בצורה מאוד חזקה. זה יתחזק בהמשך, שאנחנו בעצם מדברים פה על שתי דמויות של עובדי השם, כשאנחנו ננסה לשאות את זה בדמויות בדורות האחרונים, זה בעל המוסר ובעל החסיד. כמו שאמרתי בהתחלה כמובן, שדוד, כי חסיד דני, דוד הוא הדגם של החוסים. ושאול, ובהמשך נראה שגם יוסף, הם דגם של המתנגד, של בעל המוסר, בצורה יותר מדויקת. בעלי המוסר הם אנשים שהשקיעו המון המון כוחות, המון אנרגיות בעיצוב של האישיות שלהם. בכל מיני היבטים. של שליטה עצמית מופלאה, של סדר, כן, כל מיני דברים של שמאוד מאוד הקפידו עליהם. סיפרתי לכם סיפורים על הסדר ועל על הניקיון ועל ההקפדה, למשל בתלמוד תורה בכלם. לא היה שם אף שום דבר, אף נייר על הרצפה, אף מצב. כאילו, תמיד הכל היה נקי ומסודר. מספרים שמישהו השאיר איזה מטבע של כמה, משהו, מטבע פעוט על אבן חלון. זה נשאר שם עד השואה, עד חורבן הישיבה. עשרות שנים זה נשאר שם, אף אחד לא זיז משם. רבי ירוחם מאיר מספר, היה תלמיד של השר מקלם, שהוא הגיע פעם ראשונה לישיבה בקלם, הוא הגיע בתפילת ערבית. והתפלל ערבית ומאוד מאוד מאוד רוצה לראות את הסבא, אבל היה אסור להרים את העיניים ככה סתם. מי שהיה מרים את העיניים סתם, מסתכל סתם ככה מרים את העיניים, סקרנות או משהו כזה, אז זה היה בושה גדולה. כן, מי שסתם מזיז ככה את הראש, זה היה ממש איסור לאורייתא. כשהסבא בכלם היה רוצה לראות משהו, אז הוא היה מסובב את כל הגוף כדי להבהיר שעכשיו צריך להסתובב, כאילו זה לא סתם שאני ככה. אז רבי ירוחם, כשהוא הגיע לשם לערבית, הוא מאוד רוצה לראות אותו, אבל הוא חיכה למחרת בבוקר, כאילו עד למחרת הוא לא ראה את הסבא בכלם, בגלל שאסור להרים את ה... סתם להסתכל, סתם להרים את העיניים. מה עוד אני אספר לכם על תלמוד תורה בכלם? שהיה סיפור אחד, שהגיע לשם איזה סוחר, תלמוד תורה. הוא שומע את השר מכלם עומד על הבמה, ומדבר ככה בקול עצוב, וככה אומר דברי כיבושים וזה. בקיצור, בטוח שיש שם ספד של מישהו, שהוא מספיד. ואז הוא רוצה כאילו להבין על מי מדובר, מי הנפטר וזה. ואז פתאום הוא שומע שמדברים על ארדליים. בסדר, ארדליים, נראה זה ארדליים. זה הנעליים החיצוניות, כאילו נעליים על הנעליים, כששלג וזה, בקיצור, הקשיב עוד קצת. הסיפור היה כזה, הסבא מכלם הגיע לתלמוד תורה, וראה איזה ארדליים הפוכות. לא מסודרות כמו שצריך. בקיצור, הפך את זה לשערוריה, לסיפור שלא מעל המזה, והתחיל מוסר, שמוס, מה צריך זה יכול להיות, ארדליים הפוכות. ממש ככה זה הפך להיות איזה עניין. פעם לפני כל נדרי, הוא הגיע לישיבה וראה כמה טיפות שטפטפו מהמיחם של התה על הרצפה. אז את הדרשה שלו לפני כל נדרי, יום כיפור, הוא נתן על זה שאין הקפדה על סדר וזה, יש טיפות על הרצפה. בסדר, זה להמחיש קצת על מה נמדו, כמו זה משהו מאוד. אחד מהתלמידים של שרה מכלם, אריל בלוך, אז הוא מאוד מאוד עצמאי, כאילו אדם מאוד מרשים ומיוחד, אבל מכלם הוא לקח את הנושא הזה של הסדר, אמרו שאפשר היה, הוא היה ראש ישיבת תלז, הוא חי בתלז, אמרו שאפשר היה לכוון את השעון לפי השעה שהוא יוצא מהבית. בול, כאילו אותה שנייה כל יום, פום. עוד אמירה שאמרו בכלם, אם מגיעה השעה שאתה צריך לגמור את הסדר, בשעה 11 נגיד, 12 כתוב שעה לא משנה, אז אם הגעת למשפט אמר רבה ואמרת אמר והגיע 11, אז אל תגיד רבה. תשמור את רבה למחר ותלך לישון. ונימה זה, משמעת, שליטה עצמית, איזה אנשי ברזל, יש בזה משהו מזעזע, מחריד, כן? אני מוכן בדוגמה האחרונה. אתה בלימוד, עכשיו אתה באמצע, מה אתה מפסיק? מה, כאילו בסדר, הגיע השעה. איך הרב אין פעם אמר? אם היית מדבר לחברה שלך, אז גם היית מפסיק בגלל שהגיע השעה 11? מה אתה... אל תקרי מורשה למאורסה, אתה לומד תורה פה, אתה לא... אז מה, הגיע השעה, מה קרה? אתה באמצע שיחה, אתה באמצע דיבור, מה, אי אפשר להפסיק ככה באמצע. אבל רק להמחיש עד כמה, כאילו לא, הסדר זה המשמעת, וזה יצר אנשים של ברזל. אתה פשוט, אתה רואה את הדמויות האלה, כן, במקומות החזקים שלהם. זה פשוט דבר שהוא מפעים, שהוא לא יאומן, איזה עוצמות של אישיות. אבל באמת כשאתה רואה את הדברים האלה, בסופו של דבר, זה העצמה של האדם, שבעל המוסר. הוא אדם עוצמתי ברמות, הוא עובד השם, כן? זה לא ש... כן, יניב, כאילו, אני עונה לשאלה שלך. הסבא מקלם זה דמות מפעימה של עובד השם. אבל עובד השם חזק, כל כך חזק, שכל כך הרבה משקיע וכל כך הרבה עוצמות נפש ואנרגיות לעצב את האישיות שלו ולהיות אדם עם שליטה עצמית מטורפת, כן? שלא מסובב את הראש סתם ככה. הכל כל כך חזק וכל כך מוקפד וכל כך מסודר וכל כך בנוי לתלפיות. אז עובד השם אדיר, כן? וצדיק וכו' וכו' וכו'. אבל בעצם זה בניין שיש בו המון, המון אדם. כן, גדלות האדם, זה אחד מהמוטואים, כן, של חלק מהאסכולה של תנועת המוסר. גדלות האדם, האדם, האדם הגדול, נזר הבריאה, כן, בשבילו הכל נברא וכו', כאילו זה בעצם האדם, הוא צריך להשקיע בעצמו להיות אחד כזה, שהוא באמת מגיע לדרגות מאוד גבוהות ועליונות. אבל בעצם זה הוא, זה האדם. אז הוא מאמין, הוא לומד תורה, הוא עובד השם, הוא מתפלל וכו' וכו'. אבל אחרי הכל, האישיות שלו היא אישיות שבנויה מכוח עצמו. שזה בעל המוסר. וזה בחינת שאול. וכשדבר כזה מתרסק, אז הוא התרסק, גמרנו. לא נשאר. זה נעלם. אבל החוסיד זה אחד כזה, שבצורה קיצונית, אני אגיד לכם, יש בשיחות הר"ן, אמירה של נחמן, שלפני שבתות וימים טובים, אני מוסר את כל תנועותיי לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, מוסר את כל תנועותיי? לא בדיוק יודע. אבל כנראה שבהתחלה הוא היה בלחץ, שהכל יהיה כמו שצריך, שהתפילה תלך טוב, ושהטיש יהיה כמו שצריך, והכל זה, והוא הרגיש שזה מלחיץ אותו וזה מפריע לו. אז הוא עושה איזה תנועה כזאת של קדוש ברוך הוא, יאללה, כאילו תגלגל את הדברים כמו שאתה רוצה. מה שיקרה, בסדר, כמו שאתה רוצה. באיזשהו מקום, האדם הופך להיות תלוי בקדוש ברוך הוא, הוא לא לוקח על עצמו את כל המסע הזה, הוא לא לוקח על עצמו את כל האחריות. ובאמת, גם העבודה שלו היא עבודה בטיב הקשר והזיקה, כל הזמן בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זאת הנקודה, זה המוקד, זה הלב של העבודה. וזה בעצם מסלול שהוא הפוך, הוא מנוגד, זה מקום של ביטול. של אמירה של אני אפס, אבל השם תעזור לי. השם תעזור לי, אם אתה לא תעזור לי, אני לא אצליח, אין לי סיפור. זה ביטול, ביטול הקדוש ברוך הוא. אם יש לו ניסיון, אז הוא לא סומך על הכוחות שלו. הוא לא אומר, אני אנצח עכשיו את הניסיון. הוא אומר, השם, אם אתה לא תעזור לי, איך אני אעמוד בזה? עכשיו, מצד אחד, זה משהו שיש בו המון חולשה. כן? סוכת דוד הנופלת. הסוכה של דוד היא סוכה, היא סוכה והיא נופלת. למה? כי זה משהו שבאמת לא יציב, הוא לא יציב מכוח עצמו. אין לו יציבות עצמאית. מצד שני, בעצם הוא מסור לקדוש ברוך הוא. הוא בביטול גמור, הוא כל מה שקורה לו, הוא בעצם, הוא עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא ייפול, הוא יקום, הוא ייפול למקומות הכי נמוכים, ואחרי זה אבל הוא יעלה למקומות הכי גבוהים. כי בסופו של דבר, הוא תלוי ב... כן, כל הזמן הוא ברצון ושוב של קרבת אלוקים. למעלה, למטה, עסק שמיים, מציע שאול, כל הזמן הוא באיזושהי טלטלה כזאת. לעומת השאול, שהוא במסלול, הוא מסלול יציב, אבל הוא לא, גם אין לו את הוואו, כאילו הבעל המוסר, הוא לא יכול להגיע לאיזו תעופה כזאת, לא יודע, לגובה מרומים, בגלל שהוא כל הזמן עובד עם עצמו, הוא עם הכוחות שלו, עם הייצוב של האישיות שלו, עם מה שבעצם לפי הדרגה שלו, הוא לא מאפשר, הוא לא נותן את האפשרות לאיזו קפיצה השראתית כזאת שהיא מעיפה אותו למקום אחר לגמרי. אבל דוד המלך, הוא הולט למגרמי כלום, כן? זה בחינת המלכות. הוא מצד עצמו, כן, אנוכי תולעת ולא איש אמר דוד המלך. אני כלום, מה אני? שום דבר. השם תעזור לי. אז הוא עוזר לו, לפעמים הוא זוכה, דברים מאוד גבוהים, לפעמים. אין מה לעשות, גם נופל.
איפה אחריות?
שאלה מצוינת. איפה כן יש אחריות? אז מצד אחד ברור לנו שיש אחריות, כן? חטאתי, דוד המלך אומר חטאתי, גם אני בסיפור. זה לא רק אתה, גם אני שותף, גם אני צריך לשים לב. אבל אחרי הכל הוא מבין שהאחריות היא משותפת, הוא לא לבד. הוא לוקח אחריות על הדברים, אבל באיזשהו עירבון מובן. ויהיה לי קשה לנסח ולהגדיר בדיוק בדיוק איפה זה, איפה הגבול הזה עובר, איפה... הוא תמיד ינסה לעשות את הטוב, לכתחילה. הוא לא ילך למקומות שהוא יודע ש... חס וחלילה, הוא לא חוטא מראש. אבל רטרואקטיביטי יהיו כמות שהוא יגיד, הקדוש ברוך הוא, נפלתי, לא הצלחתי. היית איתי שם. היית איתי שם. לכתחילה ובדיעבד, זו ההבחנה שהיא די ברורה, כן? זאת אומרת, ברור שהוא לא ינח ויחתב ויגיד, אשמתך. אבל אחרי שדבר קרה, הוא מסתכל אחורה, אז הוא אומר באמת, היה כישלון, אבל השם, אתה גם היום, אתה חלק מזה, אתה חייב לעזור לי עכשיו, אתה לא יכול ללכת, כן? אתה לא יכול להתנער מאחריות, כביכול.
יש דבר,
אתם יכולים לחסיד
להגיד שלאשמת הקדוש ברוך הוא שחטאתי, או שזה חלק מהכוונה, או משהו.
כן, אנחנו מדברים על הדברים האלה, כן, זה בעצם יש... רב צדוק, כשמדבר על התשובה, זאת אומרת, עיקר התשובה, מה זה המהות של התשובה? זה שאדם יכיר בזה שגם החטא היה ברצון השם. וזה לא פשוט. זה דורש מהאדם קודם כל להשתחרר מהאגו. שאול לא מסוגל, אחרי שהוא נופל, אז בעצם כל הבניין של האישיות שלו, הכל התרסק. אז הוא לא יכול להודות בחטא, בגלל שהוא מבין שהודעה בחטא זה בעצם למחוק את עצמו. והוא בנוי על עצמו, הוא לא מסוגל. דוד המלך, שהוא לא בנוי על עצמו, הוא בביטול, הוא בענבה, אז הוא יכול להבין איך שבסדר, הייתה פה נפילה, אבל גם זה אחרי הכל היה באיזושהי נקודה של רצון השם. ובמילא, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, כן? הוא אומר, אז עכשיו, אז יאללה, אז בואו נראה עכשיו את הכלים. בא לתאר, מסיים בידו, כן? אומר, יאללה, עכשיו איך אנחנו עושים? אז לא אחרי שתיקון. אומר השפת אמת, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה בי אדוני. כי הנה יוסף ויהודה עם בית מדרגות. עכשיו, אותם דברים שראינו לגבי שאול ודוד, בעצם אותו רעיון במהות, אומר השפת אמת לגבי הבחנה, כן, בין האבות שלהם, יוסף ויהודה. איתה יוסף משלו נתנו לו. הבחינה של יוסף, הוא קיבל ממה שמגיע לו, משלו. ומידת יהודה מלכות בית דוד דלית למגרמי כלום. וכל כוחו הוא משהו כלי לקבל ומוכן תמיד בהכנעתו אל האדון יתברך שמו. וזה שכתוב מה נאמר לאדוני. כן, כלומר שם השם, כן, אדוני, שם אדנות, שיוסף, שיהודה כל הזמן מזכיר, מה נאמר? כן, מה נאמר? אנחנו בביטול להשם. ובכוח הכנעה זאת תיקן הכל. ומידה זו בחינת יהודה ודוד. כמו שכתב מורי זקני ז"ל, שהיה קדושי ערים, רבי יצחק מאיר, אלתר, מגור, מייסד השושלת. מה זה יהודה? ככה אמר רים, יהודה, השם כלול בו. כן, למה השם כלול ביהודה? יוד קיבה, אוקיי, נכון? איזה עוד חוץ מיוד קיבה כי יש ביהודה? דלת, יפה, ואות דלת שהוא מלא הכנעה ואותו יודע שהשם בו. יהודה, מה?
למה דלת?
יוד קיבה, אוקיי, ודלת.
למה דלת זה מלא הכנעה?
דלת, דלת, של דלות, של הכנעה. רב שבת אומרת שגימל דלת גומל דלים, כן? השם של האות דלת, של דלות, דלותי וליושיע. אז זה בעצם שם יוד כבבקי שהוא בנוי, כן, יהודה מכיל את האלוקות, שזה נובע מזה שבעצם הוא בדלות, הוא מבחינתו בביטול גמור, ואז מלא שם השם יהיו, בהכנעה. וכן עוד דיות דוד, כן, גם בדוד זה ככה, דלת שפלות. וזכה אחר כך להמשכת הקדושה שזה רומז עוד וב. עוד וב תמיד מרמז להמשכה. אז יש את הדלות, ובכוח הדלות הזאת הוא זוכה להמשכה, שזה שם השם שמיים בו.
ולהמשכה?
המשכה זה הרי אלוגית שנמשכת לאדם. לאדם, נמשכת לעולם. ומכל מקום נשאר אחר כך דלת כמקודם. כן, זה החידוש של דוד המלך. דלת ודלות. ומכוח הדלות הזאת זוכה ששם השם ירבו, המשכה, אבל עדיין, גם אחרי זה, הוא עדיין נשאר בדלות, נשאר בדרגתו. וכבר באנו מקום אחר, עניין אומרם, כן, מה זה מקום אחר? זה הפירוש שלו על הסוגיה במסכת יומה. עניין אומרם זל, כמה לא חלי ולא מרגיש גבר דמר יסייה, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו, וצריכים להבין למה לא סייע, עוזר והסומר גם לשאול, אך כי הם בית עניינים, מבחינת שאול הוא כעניין יוסף משלא נתנו לו, מבחינת דוד סייעתא דשמיא. ולכן עיקר המלכות ליהודה ודוד, שכך צריך להיות, כי מלכותו יתברך, ממלכותו יתברך חלק ליראיו, לאותם דליקלו מגרמיו, לידע ולהודיע כי להשם המלוכה. ובאמת כל אלו הצדיקים היו הכנה עבור כלל ישראל. כי צדיקים גבוהים ורמים, כי יהודה ודוד לא לחינם יכשלו בתמר ובת שבע. רק כמו שכתוב, כמו שאמרו חז"ל, להורות תשובה. להיות נצרכים לפתוח שערי מתנת חינם עבור כלל ישראל, והם מסייעים לכל השפלים. כי מועטים הם שיוכלו להימשך אחר בחינת יוסף משלא נתנו לו. ולכן איתה שער ואוצר של מתנת חינם גדול מכל השערים, כי רבים צריכים לו. וזה שאמר, זה שאמרו בשם האריזל, בי אדוני, כן, ככה יהודה פותח את הדיבור עם יוסף, בי אדוני, השם בו, כן, בי שם אדנות, כאילו, בי, ביהודה, בתוכי, בעצם יש את שם, את הקדוש ברוך הוא. ובאמת, השם אדנות לא נזכר ביהודה, רק זה עצמו הרמז שיש בו הדלת לבד שם הוויה. לומר, שהגם שהשם בו, הוא לעת למגרמי כלום, מקבל אדנותו יתברך עליו לגמרי. כן, זאת אומרת, שיש בו שם י' כי ו' כי הוא לא שם אדנות, אבל הדלת רומזת שלמרות שיש בו את השם, כן, עדיין הוא בדלות ובהכנעה, לית למגרמי כלום ומקבל את אדונותו, כן, בי אדוני, זאת אומרת אני עדיין, יש בי הכרה ותודעה שהשם הוא האדון שלי, וזה הבחינה של הדלות. אז זה מה שאומר פה שפת אמת. הניגוד בין יוסף לבין יהודה מאוד מאוד בולט בפרשת וישב. בגלל שיהודה נכשל, כן, בתחום של הרעיות עם תמר. ובאותה פרשה אנחנו רואים את הניצחון המפעים של יוסף, כן, איך שהוא מצליח להתגבר על יצרו. ומי ניצח? יוסף ניצח. כן, יהודה ככה נופל ויוסף מנצח. אבל פה שפת אמת מגלה לנו בעצם את ההתבוננות ההפוכה של כל המהלך הזה. יוסף באמת זה דרגה מאוד מיוחדת, כן, שבהמשך הוא אומר שגם כן לא מתאימה, זה כמה אנשים מיוחדים שיכולים להיות בכזאת עוצמה מוסרית וכזאת עוצמה ערכית וכזאת שליטה עצמית גבוהה כמו יוסף. אבל מצד שני, יהודה הוא זה שנופל, הוא נופל בגלל שאין לו את הקטע הזה, אין לו את הנקודה הזאת. אין לו את העוצמה האישית, הוא לא בבחינה הזאת שמשלו נתנו לו. יהודה עובד על אוצר של מתנת חינם. יהודה הוא בביטול, הוא בהכנעה, הוא אומר השם, תזכה אותי, תן לי, אני לא יכול לבד, לא מסוגל. ומאלה מצד אחד, הוא מועד לפורענות, הוא מועד לנפילה. ולכן יהודה נופל. דוד נופל, הם נכשלים, ודווקא הם נכשלים, כי באמת אין להם את כוח העמידה מצד עצמם. מצד שני, דווקא הם מתאימים ורואים למלכות. למה הם מתאימים למלכות? בגלל שהמלכות היא צריכה לגלות את מה שמעליה. זה גם מה שקורה בספירת המלכות. ספירת המלכות בעשר הספירות, ספירת המלכות היא הספירה האחרונה. ומה התפקיד של ספירת המלכות? להוציא ולגלות את כל מה שיש מעליה. אבל כדי שהיא תוכל לגלות מה שיש מעליה, מה היא צריכה להיות? שקופה. לית לה מגרמה כלום. בסדר? כמו המלכות מצד עצמה, אין לה תפיסה עצמית. החסד זה מידה. הגבורה זה מידה. כל מידה יש לה אמירה, אמירה ברורה. המלכות צריכה להיות הפלטפורמה שבעצם מגלה את כל המידות שמעליה. אבל בשביל להיות פלטפורמה שמגלה, אתה צריך להיות אחד כזה שאין לך תפיסה עצמית. כי אם יש לך אג'נדה אישית, אז אתה לא יכול לבוא ולהיות כלי של ביטוי של כל מה שמעליה. וזה הבחינה של המלכות. ולכן רק היא יכולה להיות מלכות בישראל, כי היא מגלה את מלכות שמיים. דוד המלך לא בא ואומר, אני בא מכוח עצמי. דוד המלך הוא לא דמות שאפשר לבוא ולומר, וואו, איזה בן אדם. אני חושב שאפשר לומר, ואמור, כן, איזה בן אדם. אבל זה, וואו, איזה בן אדם שהקדוש ברוך הוא מאיר בו. רואים ששם שמיים נסוך על פניו, רואים איך שהוא מגלה את רצון השם, רואים איך שבסופו של דבר הוא תשקיף של המלכות האלוקית. ולכן רק יהודה, רק דוד יכולים להיות מלכים בגלל שהם בביטול, אין להם תפיסה עצמית. יוסף זה תופעה, זה פנומן, זה משהו מפתיע ומרשים ומיוחד וכולי וכולי. אבל מלכות זה לא, זה מישהו, מי שלא נותנו לו, מישהו בא מכוח עצמו, לא בא מכוח הסגב האלוקי. ולכן הוא לא מתאים פשוט למלכות, זה לא מתאים למלכות. ועוד נקודה שהוא מדגיש פה, שדווקא יהודה ודווקא דוד הם אלה שאותם אנחנו צריכים. בגלל שלא רבים זוכים לאוצר הזה של לקבל בזכות. ופה הם באים ומלמדים אותנו, כן, מלמדים את התשובה. מה זה מלמדים את התשובה? הם באים ואומרים, יש דבר כזה שנקרא אוצר מתנת חינם, גם כאשר אדם נופל, גם כאשר אדם נכשל. שלא יהיה כזה בעל אגו, שיסכים לקבל את עצמו גם אחרי הנפילה, גם אחרי הגישלון, וידע שיש אופציה כזאת, יש אוצר מתנת חינם, יש אפשרות כזאת של חזרה בתשובה, של בעצם לקבל בחינם, לקבל בחינם, בגלל שאדם מגיע לעמדה של ביטול, לעמדה של הכנעה, לעמדה של עמידה מול הקדוש ברוך הוא ואמירה, אני לבד, אני באמת לא מסוגל, לא יכול לבד, אני רוצה שאתה תעזור לי. זה בא יותר מסיים מאלו. ואם הוא בא ככה, ואם הוא מחטאתי, ואם הוא בעצם פותח את עצמו לאפשרות של תיקון, והוא לא בא וקורס עכשיו בגלל שהוא נכשל והתבלבל, אז מלא, הוא גם זוכה ומסיים בידו, הוא זוכה לעשות תשובה. בסדר, הערות עד כאן? קושיות?
מה? שדווקא
מרקוד
מישהו מעצמו, לא
איזה נהיה. זה החידוש. זה בדיוק החידוש. מה? המלכות במובן הפשוט שלה, של מלך בישראל, זה בעצם תפקיד של שלטון, של שליטה, כן? המלך הוא בעצם המרכז של הכוחות הלאומיים של עם ישראל. תפקיד של הנהגה. הנהגה זה אומר אדם שיכול בעצם לתפוס את כל הכוחות ולנתב אותם, להביא אותם למקום טוב. ואדם כזה צריך המון המון ביטול והכנעה. בגלל שאם הוא יוסף נגיד, אז מלא יש לו את האמירה שלו, יש לו את העמדה שלו, יש לו את האמת שלו, הוא מאוד מאוד טוטלי, הוא מאוד, מאוד נחרץ, הוא מאוד ברור, מאוד ברור לו מה האמת ומה נכון ואיך צריך להיות וכו'. זה מבחינה של יוסף. אדם כזה לא יכול להיות מנהיג טוב של עם ישראל. כאילו פה מה שהוא דיבר, בעיקר הוא דיבר על המלכות מצד הגילוי של מלכות השם, כן? כביטול לרצון השם והאפשרות שדרכו תופיע מלכות השם. פה אני מוסיף עוד נקודה, וזה אני מוריד את זה קצת גם כן לעולם שלנו, כן? מנהיג צריך להיות אחד כזה, כן? כמו שכתוב אלוהי ארוחות לכל בשר, מה שמשה רבנו מבקש, שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה בעצם התכונה הכי הכי יסודית שמשה רבנו מחפש במנהיג. לכן הוא חושב שיהושע הוא אדם מתאים לזה. אחד כזה שיכול לכוון את הכוחות השונים. כדי לכוון את הכוחות השונים אתה צריך את אדם שאתה לא צבוע בצבע חזק מדי, אתה מבין? זה כמו שמחר יהיה לנו ראש ממשלה שסניק, אוקיי? הוא מעבודת ישראל. לא מדבר איתך שחצי תל אביב בטח תל אביב מארץ וכולי, כן, אבל כאילו, מה? הוא יכול לנהל את כל הכוחות של עם ישראל, יכול להיות אחד כזה ש... לא יודע, אולי יהיה אדם מיוחד, משה רוח, הוא כן יצליח, כן, אבל לקחתי בכוונה מישהו שכאילו הוא מאוד, יש לו משהו מאוד מאוד ברור לומר, לא מישהו שהוא קשור ופתוח. וזה דבר שהוא נכון בכלל במנהיג. מנהיג צריך להיות אחד כזה, כמה שהמנהיג חשוב שהוא יהיה אדם בעל עוצמה אישית, כן? צריך שהוא יהיה אדם שיודע לכוון ולנתב. אדם שיש לו אמירה. אדם שכן, זה לא סתם, לא דעת קהל. לא מדבר פה על דעת קהל. אתם יודעים מה אומרים? שלעתיד לבוא כתוב, שפני הדור כפני הכלב, המשנה בסוף סוטה. אז אמרו, מה זה פני הדור כפני הכלב? גם האחרונים אמרו את זה. מה זה פני הדור כפני הכלב? אז אומרים שהמנהיגים, יהיו כמו כלבים. מה זה כמו כלבים? פני הדור. פני הדור זה, זה המנהיגים של הדור, כן? אלה שמובילים את הדור יהיו כמו הכלב. שמה? כשאתה רואה שיש אדם שיוצא לטיול עם כלב, אז כל כמה זמן תראה את הכלב מסתובב אחורה לראות איפה האדון שלו, איפה הבעלים, לא רוצה לזה. אז זה הבחינה של פני הדור כפני הכלב, שכל הזמן המנהיגים מסתכלים על מציצים בסקרים של לדעת איפה העם, איפה הציבור, כדי לדעת מה לעשות. אז ברור שזה לא הכוונה לדבר כזה. האדם שיש לו יעדים, יש לו כיוונים, דוד המלך הוא לא אדם כזה של סקרים, של דעת קהל. האדם שיש לו אמירה, אבל הוא אדם עם הרבה ענווה אישית, והענווה האישית הזאת מאפשרת לו להיות מנהיג שיכול לתת מענה ולכלול באמת את הכוחות השונים, ולדעת איך אפשר לכוון את כל הכוחות האלה למקומות שהם מקומות טובים. טוב, מי שירצה יסתכל אחרי זה על מי השילוח, בפרשת וישב, תורה מאוד יסודית וחשובה, אני גם קיצצתי אותה פה כדי שזה ייכנס לדוץ שלי, מי שירצה יסתכל שם במקור, וזה ברוח הדברים הללו. אני קופץ לשפת אמת בסוף העמוד. עוד בעניין מגילת רות בשבועות, כי הנה מתן תורה לבני ישראל בחינת בנים. מי שישראל צריך לעבוד את השם ברך בית הבחינות, בנים ועבדים כי תבזור הקדוש. ולכן, כן, זוכר את הזוהר הקדוש הזה, אני... בנים ועבדים, זה הזוהר. לכן סומכים לדעת דוד המלך עליו השלום שנקרא עבד, ועתיד לעמוד מנו מלך המשך שכתוב עליו ישכיל עבדי ירום ונישא, לידי בחינת עבדות שלו יהיה נגמר כל התיקון. משה רבנו עליו שלום כתיב, אתה הכילות להרות. וכתיב שם בזוהר הקדוש, דהיו שירותה וסיומה יהיה מלכה משיחה. יהיו שירותה, כלומר הוא הפתיחה, משה רבנו. הוא הראשון, הוא ההתחלה, אבל הסיום יהיה במלך המשיח. וכתיב אמרתי אלוקים אתם, אכן כאדם תמותון, ובוודאי יתקיים לעתים מאמרו, יתבר שמו בני עליון כולכם. ועל זה כתיב, טוב אחרי דבר מראשיתו. לכן ביום זה שנקרא יום הביקורים צריכים לזכור בחינת האחרי דבר. בעצם פה בשבועות, על ידי מגילת רות, אנחנו נזכרים בבחינה של דוד המלך, ובזה בעצם אנחנו מקשרים את הראשית להחליט. הראשית זה מתן תורה, הראשית זה מתן תורה, מתן תורה זה משה רבנו. שזה בחינה שהיא בחינת בנים, כמו שאמרנו קודם. זה הבחינה של התורה. התורה בעצם באה ואומרת ליהודי, אומרת לבן אדם, איך אתה צריך לעבוד את השם, מה אתה צריך לעשות. היא נותנת לאדם הנחיות מאוד מאוד ברורות, שהמסלול של ההנחיות האלה בעצם מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו ואומר לנו, יאללה, תהיו בנים, לכו, לכו בכוח עצמכם, לכו תתגדלו, תתפתחו, תלמדו תורה, תעסקו בתורה, תהיו אנשים טובים, תהיו אנשים רציניים, תהיו אנשים מוסרים, תהיו אנשים רכים וכו' וכו'. אבל יש בחינה הפוכה, שזה הבחינה של העבדות, שזה יותר הבחינה של התפילה שאמרנו קודם, ואני תפילה, זה הבחינה של דוד המלך. שזה בחינה של אחרי התורה ואחרי הכל, יש גם נקודה שבה האדם עדיין עושה את המסלול ההפוך, כן? הוא מגיע בהתרפקות לקדוש ברוך הוא, בביטול. ואמירה לקדוש ברוך הוא, אני צריך אותך, אני לא יכול בידיך, כן? לא מספיק שהורדת לי תורה, אני רוצה אותך. אני לא יכול בלי שאתה מכוון אותי, בלי שאתה מביא את הדרך. ומשה רבנו הוא הפתיחה. אבל המשיח, הצאצא של דוד המלך, הוא הבחינה של הסוף, של הסיום, שזה בחינה של עבד, של ביטול. שרק זה יסיים את התיקון. משה רבנו הוא תחילת התיקון, אתה חילות להרות. תחילת התיקון זה בלהרות, תחילת התיקון, ההתחלה, החילותה זה בלהרות, זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו, באמת מה רצונו, והוא מוריד לנו למטה את התורה. אבל הסיום, מה הסיום יהיה? יהיה על ידי מלך המשיח, כמו שאומר הזוהר. ואז לעתיד לבוא, יתקיים המאמר של בני עליון כולכם, על ידי הביטול, כן? וזה הבחינה של טוב הכי דבר מראשיתו. ולכן ביום הביקורים צריכים לזכור בחירת האחרי דבר. כן, עוד ביטוי לראשית של שבועות זה יום הביקורים, שבעצם הוא יום של ההתחלה. תחילת ביקורים זה ההתחלה, אבל אנחנו בעצם מקשרים את האחרית לראשית, ואומרים יום ביקורים זה יום של ההתחלה, של מתן תורה, של תחילת ההתגלות, של תחילת התהליך. אבל מצד שני אנחנו רוצים גם ביום הזה לראות את סוף התהליך, שזה הבחינה של דוד המלך. אז בעצם פה יש לנו את משה, כן, קודם דברנו עליו. על שאול ודוד, דיברנו על יוסף ויהודה, אנחנו נראה על משה ועל דוד. על משה והמשיח, כן? הגואל הראשון והגואל האחרון. הגואל הראשון הוא בחינה של בן, הוא בחינה של תורה. הוא בחינה שיותר דומה אולי למהלך של יוסף, למהלך של שאול, אבל הגואל האחרון זה המהלך של כן, בן דוד, שזה מהלך של הביטול, המהלך של יהודה, המהלך של דוד, המהלך של המשיח הגואל, של בחינת עבד, שזה באמת מהלך של יותר חזרה והתרפקות ותלות בקדוש ברוך הוא, בחינת תפילה. אני חושב שבדורנו אנחנו יכולים לראות איזשהו תהליך כזה, אני מרגיש, של כל מה שקרוי המהפכה החסידית, כן, הסיבור הדתי לאומי. אז זה נוגע בנקודות האלה, של קשור גם למהלך הפוסט-מודרני, אני חושב באופן כללי, אבל פעם היה לנו המון 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 ביטחון עצמי, המון עוצמה, המון כוח, המון, שגם כן הביא לנפילות מאוד גדולות וכבדות. אבל המידה הייתה בעיקר המידה של האדם מכוח עצמו. אוצר מתנת, לא אוצר מתנת, שמשלו נתנו לו, כן, מה שאמר יוסף, בעצם מקבלים מה שמגיע, כוח המידה. יותר ויותר אנחנו מתוודעים לעמדה שעמדה אחרת, עמדה של יותר של ביטול, של הכנעה, של תלות, של תפילה, של יותר הססנות, פחות ודאות וטוטליות, יותר עמדה של ענווה כלפי המציאות. כן, אם פעם הכל היה ברור לנו, וידענו בדיוק מה הולך לקרות, והבנו בדיוק איך הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות, וידענו שככה וככה, וזה, וראשית צמיחה, ומחרתיים ככה, ועוד שלושיים ככה, וכולי וכולי, וששת הימים, וכבר המשיח מגיע וכולי וכולי. אני מרגיש שבאט לאט, בעשורים האחרונים, יותר עמדה של שפלות, של הכנעה, של ענווה, של תפילה, של יותר פנייה באוצר מתנת חינם, הקדוש ברוך הוא תן לנו, כאילו לא עמדה של ידיעה, של ודאות, שמגיע לנו, שאנחנו עומדים בכוח עצמנו וכולי, וזה זה הבחינה, כן, אני גם לא אומר שאני יודע מה שערך כמובן, אבל זה הבחינה של הגאולה העתידה, של הגאולה האחרונה, זה הבחינה יותר הבחינה של עבד. כמובן שאני לא חושב שהדבר הנכון זה רק באופן מוחלט, רק הבחינה הזאת של עבד, ובכל זאת אנחנו בנויים על העולם של התורה ועל משה רבינו. אבל אני חושב שכן יש משהו בעבדות הזאת, בביטול הזה, בהכנעה הזאת, בתלות, בתפילה, שיכול לרומם את העולם של עבדת השם שלנו למקום יותר רגוע, יותר עדין, יותר נשגב, יותר מתגעגע, משתוקק. שנזכה בעזרת השם לקבל תורה ולהיות גם כן עבדים. עבדי אתה אשר בך אתפאר. שנזכה בעזרת השם.